התורה ד' בחלק שני, קצת נוגעת לעניינים של פרשת השבוע. התורה שלא למדנו הרבה זמן. משתדל להספיק כמה שתורה קצת ארוכה. לא נעריך יותר מדי, רק שנזכה קצת לגוע בדברים. וביום הביקורים בהקריבכם מלכה חדשה להשם בשבועות, וכם יקה קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. התורה פותחת במה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא. זה היה אחרי שאליהו גזר שלא יהיה טל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. וצריך להבין למה דווקא עורב שהוא בעל חי טמא, והתכונות שלו זה תכונות של אכזריות, שדווקא הוא צריך לכלכל את אליהו. זה בחינת צדקה, כי בתחילה כשמתחילים להתנדב לצדקה, צריכים לשבר את האכזריות. ולהפוך אותו לרחמנות, וזה עיקר עבודת הצדקה. כשאדם מחליט להתחיל להתנדב, אז העבודה הזאת שהוא רוצה להתחיל להתנדב, זה עבודה קשה, כי בהתחלה הוא צריך לשבר את הטבע שלו. וזה עיקר העבודה של הצדקה. מישהו רחמן בטבעו ונותן צדקה בגלל הרחמנות שלו, אז אין לו בזה עבודה, אין לו בזה עמל ויגיעה. יש אנשים שהם רחמנים, יש גם חיות רחמניות, אבל למי יש עבודה בצדקה, זה מי שיש לו בטבע הפך הרחמנות, הוא משבר את טבעו, וזה נקרא עבודת הצדקה. לכן העורבים ציוויתי לכלכלך, שהעורב בטבעו אכזרי, והוא הפך את המידה שלו לרחמנות לכלכל את אליהו, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בעורב דווקא, כדי ללמד על עבודת הצדקה, שעיקר העבודה שלה היא להפוך את האכזריות לרחמנות. כל הנדיבי לב, מישהו נדבן, צריך ללכת ולעבור בבחינה הזאת של העורבים. לשבר את הטבע ולהפוך את הטבע לרחמנות, כדי שיהיה ליבו מתנדב בצדקה, וזה נקרא עבודת הצדקה. העבודה הזאת היא של הצדקה, שאדם מהפך את הטבע שלו ומהפך את הרחמנות שלו ונכנס לתוך עבודת הצדקה, כל כך כל כך הפליגו בה רבותינו הקדמונים והאחרונים והצדיקים בכל דור ודור, שאחד הדברים שמזכחים את לב האדם ומתארים אותו ומחפרים על כל עבודותיו, ואדם יכול להיות בריאה חדשה, זה על ידי העבודה הזאת. עבודה של הצדקה, שאדם הופך את הטבע שלו, הופך את התכונות הנפש שלו, כדי להיות רגיש, כדי להיות רחמן, כדי להיות יהודי שמתחשב ומזדהה עם הצער של השני. ההתחלה הזאת היא קשה וכבדה, ולא רק ההתחלה הזאת, אלא כל העבודות וכל התשובות וכל העניינים שרוצים לעשות ברוחניות, תמיד שרוצים לעשות איזו עובדה, כמה קולות של אוי ואבוי וגניחות וכפילות והטיות, הטיות זה תנועות משונות, שצריכים לעשות קודם שעושים איזו עובדה. כי כל פעם שאדם רוצה לעשות איזו עובדה, אז הוא צריך להתאמץ, הוא צריך לשבר משהו, הוא צריך לזכך משהו גשמי, אז הוא צועק, הוא מתנעונע, הוא עושה דברים שהם פתח כדי להיכנס לתוך איזו עבודה. וזה עיקר ההתחלה, זה העיקר ההתחלה שהיא קשה מאוד. כל הדרך וכל העמל שיש בכל עבודה זה ההתחלה. כי כל ההתחלות קשות וצריכים כמה קולות וגניחות קודם שמתחילים איזה התחלה. כמדומני שגם רבי נחמן על עצמו כתב בחיי מוהר"ן, שכל יום שהיה צריך להתחיל את העבודה, ההתחלה תמיד הייתה לו קשה. וככה זה אצל כל יהודי, תמיד כל הקושי זה להחליט שאני מתחיל. וכשאני עובר את המרירות הזאת ואת הקושי הזה של ההתחלה, אז נפתח שערים של אור, של נועם, אבל ההתחלות הן תמיד קשות. גם פעם קראתי באיגרות של החזון איש, הוא אומר, כל פעם שהיה צריך להתחיל ללמוד, לפתוח ספר וללמוד, זה היה לו קשה. אבל זה אומר, זה היה קשה רק ב-10 דקות הראשונות, רבע שעה הראשונות, אחר כך כבר הוא לא יכל לסגור את הספר. כי זה הטבע, זה התכונה. ככה השם יתברך ברא את האדם, שכל פעם שהוא רוצה להתחיל איזו עבודה, בהתחלה הוא משבר. כי אמרו חז"ל, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. זאת אומרת, המצוות והמעשים טובים, שזה ההולדה. לפני כל הולדה, יש קולות, כמו חבלי לידה, וצירים שיש לה יולדת, בפרט על לידה ראשונה, צרה כמבקירה, זה כל ההתחלות קשות. וצדקה, היא נקראת תמיד התחלה, כי התכונה של מצוות הצדקה, התורה קורא לה פתוח תפתח את ידך לאחיך. למה התורה אומרת בלשון הזה פתוח תפתח? כי צדקה היא פתח להרבה עבודות, להרבה קדושות, היא פתח והתחלה. שאם יש פתח והתחלה וקשה לאדם לפתוח את הפתח הזה ולהיכנס בו, אז אם יש לו גם מצוות צדקה, היא פותחת ומרחיבה את הפתח יותר. לכן צדקה היא נקראת התחלה, כי היא עושה פתח, היא פותחת את השער, והיא מגדילה אותו יותר ממה שהיה מקודם. כל דבר צריך, כל דבר בעבודת השם צריך לפתוח שם פתח. כל ההתחלות קשות, עד שאדם קובע בליבו שהוא רוצה להיות איש שר מרע ועושה טוב, ורוצה לקבל עליו אלוהות, ורוצה לקבל עליו עול מצוות, ההתחלה של, רק של הידיעה הזאת היא קשה מאוד. אבל סגולת הצדקה זה להרחיב ולפתוח את הפתח. וכשעושים איזה פתח באיזה עבודה, כל עבודה שאדם רוצה להתחיל, כל איזה עבודה של לימוד, כל איזה התעסקות, כל איזה התעסקות רוחנית, והוא נותן לפני כן צדקה, הצדקה פותחת ומרחבת את הפתח, זה סגולה. כי היות והיא התחלה של כל ההתחלות, אז כל התחלה שאני מתחיל, ובפרט שאני רוצה להתחיל את היום, אני רוצה להתחיל להתפלל, אני רוצה לחשוב היום איך אני עושה נחת רוח להשם, וזה קשה לי. אני חושב כמה מחשבות צריך להתאמץ במהלך היום, לחשוב תמיד על השם ולהיות דבוק בהשם. לכן יש סגולה להתחיל את ההתחלה של כל דבר עם צדקה. שזה נקרא, ואת הרובים ציוויתי לכלכל לך. לכן ההתחלה של הצדקה היא קשה, כי כל ההתחלות קשות, והסיבה שההתחלה היא קשה, כי זה להפוך את הטבע, את הטבע של האדם. קראתי פעם על אחד מתלמידי בעל שם טוב, אני לא זוכר מי, שהוא אמר שכשהוא היה צעיר ורצה להוציא פרוטה לצדקה מהכי שלו, זה היה בשבילו איסורים, כמו שהוא היה חותך חתיכה מהגוף שלו ונותן אותה למישהו אחר. עד שהוא כל כך עבד על זה, כמדומני 10 או 20 שנה, אני לא זוכר את הפרטים, בסוף אותו צדיק, אולי דברי חיים, בסוף אותו צדיק היה אחד מבעלי הצדקות הגדולים ביותר, שזה הייתה עבודה, זה היה עבודת השם שהוא הפך את המידה שלו. התועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד. צדקה מועלת תמיד. תמיד זה מועיל לתת צדקה. כי צורכי הגוף הם רבים, אפילו ההכרחי. כמה ההכרחיות של האדם, כמה ההצטרכות שלו היא גדולה. אכילה, שתייה, מלבושים, דירות. אדם יכול לבלות את ימיו ושניו, להתעסק רק בשביל להביא לעצמו את ההכרחי ביותר. וזה מונע את האדם מעבודת השם. כי הוא טרוד בענייני פרנסה, אפילו שזה עצמו גם עבודת השם, כשאדם עוסק באיזה דבר של עבודה, זה גם נקרא עבודת השם, כי זה נקרא התערותא דלתתא, כי בעבודה שאדם עושה פה בעולם, הוא מעורר איזה אור בעולמות העליונים. הוא אומר, כל העסקים, כל המלאכות, שבני אדם עושים בגשמיות, זה מעורר ציור של המלאכה למעלה במעשה בראשית, זה מביא חיות והערה לאותו הציור של אותו המלאכה של מעשה בראשית. זה בחינות רוחניות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכשאדם פה עוסק במלאכה, הוא מעורר את הציור הזה. והציור הזה שהוא מעורר הוא מכוון כנגד המלאכה שאדם עושה פה בעולם הזה. מסע ומתן שאדם עושה בעולם הזה באמונה, יש לו ציור שהוא מצייר את מעשה בראשית. אדם הולך לעבוד. אדם הולך להתעסק, לא משנה במה כל אדם בעיסוק שלו, הוא עכשיו מעורר את הציור של מלאכת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי העסקים והמלאכות שעושים, נעשה על ידי איזה בחינת משכן, זה פלא פלאים, איזה ממד. אדם עוסק באיזה מלאכה גשמית, זה נחשב אצל השם יתברך משכן. כי כל המלאכות שעושים בעולם, כלולים בלמתת מלאכות שעשו בשבת, שהם אבות מלאכות, ואבות בכלל דייקת הולדות. וכל המלאכות והעסקים, כלולים בלמתת מלאכות האלה, זה האבות, והפרטים של העסקים, זה התולדות. ולמתת מלאכות, חזל ישבו אותם למלאכת המשכן, מאיפה למדים האיסור של למתת מלאכות? אבות מלאכות 40 חסר אחד כנגד מי? כנגד מלאכת המשכן. כל מה שנעשה במשכן, זה נעשה להיות אבות מלאכות של שבת. וציור הדמשכנה כציור הדעובדה דבראשית. כל פעם שמבנים את המשכן, מציירים את המשכן, זה בעצם הציור של כל הבריאה. כי המשכן והכלים שלו הם מכוונים כנגד עולמות רוחניים, שכל העולמות האלה הם המקיימים את כל הבריאה של מעשה בראשית. לכן האדם שעושה את המלאכה, והציור הדגופה, הציור של גוף האדם שעכשיו עוסק במלאכה הזאת, הוא כציור המשכן, כציור הדמשכנה. כי האיברים של האדם הם גם מכוונים כנגד עולמות רוחניים, שכל העולמות רוחניים האלה הם מקבילים למעשה המשכן. אז אם כן, האדם והמשכן ומעשה בראשית, כולם מקבילים זה לזה. אז כשאדם יצא לפעולו ולעבודתו עד הערב, יש לו חלישות הדעת, הייתי מעדיף ללמוד, הייתי מעדיף להתפלל. פה אנחנו למדים שאם הוא עוסק במלאכה והוא יודע שהמלאכה הזאת יש לה שורש בעולמות העליונים, הוא עכשיו בונה משכן. הוא עכשיו עוסק בציור מעשה בראשית, ו... הוא נקרא משכן, והוא נקרא קיום העולם. מה זה נקרא שאדם עושה את המלאכה והעסק הראוי? המלאכה והעסק הראוי שאדם עושה, זה הוא יודע שהוא מתעסק עכשיו במלאכת שמיים. זה נקרא לעסוק הראוי במלאכה. הוא לא מפריד את עצמו בשעת המלאכה מהבחינה הרוחנית של המלאכה. הוא זוכר שהמלאכה הזאת היא, זה עבודת השם, זה משכן. זה עבודה, זה כל אדם, כל אדם בונה משכן בבחינה שלו. אז אם כן, זה עבודת הבורא, זה נקרא עבודת השם. אף על פי כן, אם היה שופע עלינו חסדו, לא היינו צריכים לזה כלל. לא היינו צריכים למתת מלאכות. אם היה חסד השם שופע, מה ראיה לזה? כי אלו איך ברא השם את העולם כולו, אחר הידר גמור. היה ידר, לא היה מישהו שיעשה לפני בריאת העולם, יתערו אותה דלתתה, ויצייר עכשיו איזה ציור של מעשה בראשית ומשכן. לא היה כזה דבר. רק מה? עלה ברצונו. הוא ברא את העולם בלי התעוררות מהנבראים. כי יש גם כן מהלך כזה, שאפשר לברות הכל בחסדו. זה נקרא עולם חסד ייבנה. אם הוא יכול לברות העולם בלי התעוררות, בלי התעוררות של הנבראים, אז הוא גם יכול לקיים אותם, בלי שנעשה שום עסק במלאכה. אם הוא ברא את העולם, והוא ברא אותו בכל רגע, למה אנחנו צריכים להניע את העולם? למה צריך לחרוש ולזרוע ולקצור וכו' 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 כדי לקיים את העולם? הרי השם יתברך ברא את העולם, הוא גם יכול לקיים אותו לבד. ובוא נאמר שאנחנו לא רוצים עכשיו... אין אפשרות עכשיו שהעולם מתקיים במעשה ניסים, יש את ההכרחיות שצריך לעשות, זה יכול לעשות על ידי האומות. ועמדו זרים, וראו צונכם, יבואו בסוף האומות, ובני נחר יקריכם, הם יהיו העיקרים, הם יהיו הקורמים, הם יהיו הרועי צון, ואתם, כהני השם תקראו. ככה ישעיה מתנבא. כהני השם, למה כהני השם? זה חסד, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בחסד, בלי תוררות התחתונים. עולם חסד ייבנה. אנחנו נקראים כהנים, ואנחנו לא צריכים לעשות שום מלאכה, והעולם מתקיים בחסד. רק לפעמים החסד מתעכב, חס ושלום. החסד הזה של השם מתעכב, ואין משפיע עלינו חסדו, ואז צריך לעשות איזו התעוררות מלמטה, כדי לצייר את הציור של מעשה בראשית. עד כאן זה מובן? עד עודי. לכבוד אבא, היום היורצייט, אפרים. ולכן אומר דוד המלך, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. ולכאורה יש שאלה בפסוק הזה. אם מידת החסד היא שולטת, למה הקדוש ברוך הוא משלם לאדם כמעשהו? הרי המהות, הטבע של מידת החסד, זה הטבה. זה לא משנה מה אדם עשה. יש מידת החסד לפני משורת הדין. הוא אומר, פה הוא מפרש בתורה, שהכוונה של הפסוק היא ההפך. היינו כשהחסד נתעכב אצלו ולא יורד למטה, זה נקרא לך השם חסד, החסד נשאר למעלה ולא יורד, אז כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה זה כמעשהו? כשהחסד נשאר למעלה הוא צריך לעשות משהו. יעשה עשיות, יעשה עסקים בהתעוררות מלמטה, ולפי זו יקבל את השפע מלמעלה. כי כשמתעכב החסד צריכים לעשות. כי הוא מתעכב, הוא לא משפיע. אם היה משפיע עלינו חסד, לא היינו צריכים לעשות כלל. ואז מתקיים הפסוק, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כאילו שהוא עושה, כי חסדו משפיע, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. מתי אתה תשלם לאיש כמעשהו? כשלך השם חסד, כשהחסד נשאר למעלה. זה יהיה לעתיד לבוא, חסד השם יתגלה ויתפשט בעולם, ולא יצריך כל כך למעשה בני אדם. וזה הנבואות שהנביאים מתנבאים לימות משיח, שחסד השם יוכל להופיע ולהתפשט בעולם. אך צריך לקבל את החסד בהדרגה, כי רוב חסד אי אפשר לקבל. אפשר להתבטל במציאות מחמת רוב חסד. אין העולם יכולים לקבל רוב טובה. צריך לעשות כלי וצינור, שהוא יהיה כלי לקבל את החסד. והכלי והצינור הזה צריך לעשות צמצום בשביל לקבל את החסד. חסד זה גבור, חסד זה חסד, וצריך קצת גבורה שהיא תהיה צמצום לחסד. זה נעשה על ידי יראת שמיים. יראת שמיים היא עושה צינור, היא עושה חקיקה, שנוכל לקבל את החסד. הוא מחוקק מבין רגליו. רגל זה יראה, כי יראה זה סוף סוף דבר הכל ישמע את האלוהים יראה. היראה שאנחנו קוראים לה פה בתורה הזאת היא רגל, היא עושה חקיקה, היא עושה צינור לקבל בתוכו את חסד השם. פרח מתי אהרון לבית לוי, אהרון זה מידת החסד, איך מקבלים אותו, איך עושים לו כלי, צריך יראה. בית לוי, לוי זה צד הגבורה, בגבורות יש הימינו, הגבורות שהן בצד היראה, הם משפיעים לצד ימין. הם הכלי לקבל את החסד של השם. אז זאת אומרת שפה אנחנו למדים שכשאדם רוצה לקבל חסד מהשם, הוא צריך לעשות רק כלי. הכלי שהוא עושה זה יראה. כי השם מטבח לא יכול לתת חסד בלי גבול, כי רוב טובה העולם לא יכול להכיל. כשאדם מכין את עצמו בכלי של יראת שמיים, והוא זוכה ליראה את השם הנכבד והנורא, ויש לו יראה שהוא לא רוצה להיפרד מהשם, ולא רוצה לעבור על שום דבר של השם, כדי לא, יש לו יראה להיפרד מהשם, היראה הזאת היא עושה כלי, ומכינה לאדם צינור, חקיקה לקבל רוב טובה של הקדוש ברוך הוא במידה הנכונה. ועל ידי היראה הזאת, נהיה התגלות הרצון. התגלות הרצון, זה דעת כזאת, שאדם יודע שכל מה שמתנהל ומתנהג בעולם, אין דבר שנעשה בעולם לולא רצונו יתברך. כל פרט ופרט, עד לפרטי פרטים של כל הנהגת הבריאה, בכללות ובפרטות, היא נעשית על ידי רצונו של השם. כך גזר חוכמתו, כך עלה ברצונו. זה נקרא התגלות הרצון. רצון יראה ויעשה. כשיש לאדם ידיעה שהכל הכל הכל מתנהג ברצונו, רצון יראה, זה גורם לאדם יראת שמיים. כשמתגלה לאדם, כשאדם מבין שהכל מתנהג ברצונו, הוא ברא הכל ברצונו, בלי שום חיוב, והוא מחייב ומקיים הכל ברצונו, ואין שום טבע, זה עושה יראה. למה? כי אם אדם חושב שהכל נעשה על פי טבע, אז אין שכר ועונש. אין יראה, יש טבע, יש מזל. אבל כשאדם יודע שכל הבריאה מתנהגת על פי רצונו יתברך, אז יש לו יראה. כי אז הוא יודע שהטובה שבאה בעולם היא שכר על מצוות, והרעה שבאה לעולם זה עונש, ואין מקרה וטבע, ואז שייך לירה מפניו יתברך, כי הוא יודע שהכל בהשגחה, והוא לא רוצה לעשות איזה דבר שחז ושלום יפסיד את השפע הזה, כמו שאמרו חז"ל, ויירא יעקב מאוד שמא יגרום החטא. במקום אחר כתוב בחיי מוהר"ן, שאומר שעיקר ההתחלה של עבודה של היראה זה יראת העונש. הוא אומר, רק משם אפשר להשיג אחר כך יראה. קודם כל אדם צריך להרגיל את עצמו ביראה של שכר ועונש כפשוטו. וזה נקרא התגלות הרצון, שמתגלה בליבו שהכל מתנהג כרצונו. הכל נעשה ברצונו, ואז יש לו יראה, כי הוא יראה מהשם, כי הוא רוצה שהשם ירצה להטיב לו. זה נקרא יראה שמגיעה על ידי התגלות הרצון, שהיראה הזאת היא כלי לקבל את החסד. מתי הזמן בעולם שאנחנו יכולים להשיג את הידיעה הזאת, ואת הדעת הזאת, ואת האמונה הזאת, היא שהכל ברצונו. ללכת עם אמונה כזאת ועם דעת כזאת, שכל דבר שנעשה ברצונו, ההתגלות הזאת היא בימים טובים, היא בשלושת הרגלים. כל אחד מהימים טובים, הוא מגלה איזה רצון. הוא מגלה שהכל מתנהג על פי רצון השם. זה נקרא מקרא קודש. היום טוב, הוא מכריז קדושה, הוא מכריז שיש רצון של השם שהוא מקיים את כל הבריאה. כי בכל יום טוב היה אותות ודברים נוראים שהם הפך הטבע, שזה גילה שהכל ברצונו ואין חיוב של טבע. בפסח השם הוציא אותנו באותות ומופתים, זה גילוי הרצון של פסח. בשבועות מתן תורה, גם את התורה הוא נתן באותות נוראות, ירד על הר סיני, הר כולו עשן, כל השופר חזק, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, אש גדולה, שומעים את כל השם, זה נקרא התגלות הרצון. כולם מקבלים מהפסח, מהשבועות והסוכות, ובסוכות היקף ענני כבוד. 40 שנה אנחנו במדבר, מוקפים בשבעה עננים, מגינים עלינו מנחשים ועקרבים וחום ושמש, ומהצינה של הלילה. העננים האלה היו מחפשים לנו את הבגדים, העננים האלה היו רוחצים אותנו, מה זה מגלה לנו, הסוכות הזה? מגלה לנו את הרצון. מגלה שהכל מונהג ברצונו. לכן כל יום טוב הוא מגלה לנו איך שכל הבריאה מתנהגת רק ברצונו יתברך. לכן הימים האלה נקראים רגל, כי רגל זה יראה. וביום טוב יש התגלות הרצון, שזה נקרא יראת שמיים. בגלל הרצון הזה יש יראת שמיים. והיראה הזאת היא תהיה הצינור והחקיקה והכלי לקבל את החסד מהשם במידה הנכונה, באופן שאנחנו נהיה כלים לקבל את החסד הזה. וכמה שיש לנו יותר יראה ויותר התגלות הרצון, אנחנו מנהיגים עלינו הנהגה של חסד שאנחנו פחות צריכים לעשות, פחות צריכים להתייגע, פחות צריכים לעסוק במלאכות, כי אנחנו עכשיו מקבלים כזה כלי שהכל ברצונו והכל בחסדו. יש פעמים שאנחנו לא שומעים את הקול של הקריאה. יום טוב עצמו הוא קורא. הוא קורא לכולנו, הוא מקרא קודש. הוא הולך וקורא לכל אחד ומספר לו היום טוב, איך שהשם יתברך מנהיג את הכל כרצונו. כמה שאדם יותר שמח ביום טוב, זה סימן שהוא שמע את הקריאה של יום טוב. זה נקרא שמחת יום טוב. שמחת יום טוב זה שלאדם היה יכולת לשמוע את הקריאה, שהקריאה מגלה לו כמה הכל רק ברצונו יתברך. אין רצון אחר. אם עכשיו מישהו רוצה להרע לי, אני צריך לדעת שאין לו יכולת לרצות להרע לי אם לא היה פה התגלות רצונו של השם. וכן על זה הדרך בכל דבר. לכן אמר הבעל שם טוב, שיביתי השם לנגדי תמיד. גם אם זה השם, גם אם זה לנגדי, זה לא משנה. כי זה הכל אתה. זה הכל ממך. וזה מדרגות. וזה שמחת יום טוב. כשנתגלה הרצון הזה, שכשכולם יודעים שכל מה שקורה לנו בגלויות, וכל מה שאנחנו משעבדים אותנו ומכבידים עלינו, אנחנו יודעים שכל זה נעשה ברצונו, ואין פה שום טבע, אין פה שום הנהגה שהיא לא קשורה לרצון השם. אני קראתי אתמול בזוהר בפרשת השבוע, שמי זוכה לכל התורה ולכל המעלות? מי ששומר בריתו. אומר הזוהר, ומי נקרא שומר בריתו? אחרי שהוא מעריך במעלות, מעלות, מה אתה צריך לעשות כדי לזכות לכל הברכות האלה? לשמור את הברית. מה זה לשמור את הברית? הוא אומר, זה להיזהר חס ושלום בבת אל נחר. זה מה שהזוהר מבקש מהיהודי. הרי זה מינימום שבמינימום. אני חשבתי על זה היום, וחשבתי ששם הזוהר מרמז שאל נחר, זה כולל את כל הבחינות האלה שהעקום והכוחות הרע רוצים חס ושלום לקחת אותנו מהידיעה הזאת שהכל כרצונו, ואנחנו נוטים רגע אחד לחשוב שיש לאיזה גוי כוח ואיזה יכולת להרע לנו או להזיק לנו, זה נקרא לפגום באל נחר, זה כבר לייחס להם חשיבות, זה כבר לנטות אליהם, זה כבר לקרות איתם ברית. אין לאף אומה כוח, זה הכל הכל רק ברצונו. וזה דעת, זה דעת שהיא נקראת הערת הרצון. אם אנחנו חושבים שהכל טבע, והכל על פי סדר הטבע, יש חוק וטבע, ויש טבע של אכזריות, שהיא משעבדת, ואחר כך אין שום עונש לכל האומות האלה, היום טוב הוא יגלה לנו ויכריז לנו על האותות ועל המופתים של כל חג וחג, וככה הוא יעשה לנו במהרה, וגם כן כמו שהוציא אותנו ממצרים, ככה יוציא אותנו מהשעבוד של כל האומות. ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. מי זה פעמיו? שלוש פעמים בשנה, שעל ידם נתגלה הרצון. ישמח צדיק כי חזן הקם. זאת אומרת, אנחנו נראה איך שהקדוש ברוך הוא מעניש את האומות, ואז הצדיק יכול לשמוח. הצדיק זה מי ששומע את הקול של הקריאה של יום טוב, ויאמר אדם אך פרי לצדיק, אחרי שאלוהים שופטים בארץ, נתגלה שהכל הכל זה על ידי הנהגת אלוקות, שהוא שופט ברצונו, ויש פרי לצדיק. בסוף הקדוש ברוך הוא ישלם, יש שכר ועונש, הוא יעניש את האומות וישלם לעם ישראל שכר טוב, וינקום את נקמת ישראל. זה נקרא ישמח צדיק, זה נקרא שמחת יום טוב, כי זה התגלות הרצון. וזה נתגלה דווקא על ידי יום טוב, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לא בטבע, רק בהערת הרצון. אבל לפעמים אנחנו לא יכולים לשמוע את הקריאה הזאת, ואנחנו לא יכולים לשמח בשמחת יום טוב, ולא יכולים לזכות לבהירות כזאת שהכל מתנהג ברצונו. הוא אומר, מה הסיבה לכך? תראו איזה לשון פלא. הוא אומר, מה הסיבה שאנחנו לא מצליחים לשמוע את הקריאה של יום טוב? הוא אומר, יש חיות רעות, דורסים וטורפים את נשמות ישראל. מי זה החיות רעות האלה? הם חכמי הטבע. הם חכמים גדולים, יש להם חוכמה, זה לא אנשים בלי חוכמה. שהם מראים בחוכמה המוטעת שלהם, שהכל על פי הטבע וכאילו אין שום רצון. והם מכניסים כפירה. גם על האותות והמופתים, הם משכנעים שהכל על פי טבע. זה נקרא חיות רעות. והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו. הם מחלישים את האמונה, הם מחלישים את הקריאה שיום טוב קורה. הם כביכול רוצים להגיד שהכל על פי הטבע. וכשהם מתגברים, זאת אומרת שחד ושלום אנחנו שומעים את השמועה של החיות האלה, הקול של השאגה של החיות האלה מתגבר על הקול של הקריאה של יום טוב. ליום טוב יש קול. הוא קורא לנו שהכל בהערת הרצון. אבל לחיות האלה יש כוח לשוג יותר. ואז נשבת שמחת יום טוב. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותות. זה נקרא שאגת הצוררים, זה החיות רעות. הם נכנסים בתוך המועדים, בקרב המועדים ממש. בתוך הקריאה של כל הקריאה של יום טוב. זאת אומרת, יש להם לחיות האלה שאגה, שהיא שאגה יותר גדולה מהקול של יום טוב. זה מודעות. פה הוא נותן לנו מודעות שנדע איזה כוח יש לחיות האלה, והם יכולים פתאום לבצבץ בתוך המוח, או בתוך הלב, ולהשבית את שמחת יום טוב. זה נקרא שאגו צורריך בקרב מועדיך. איפה החיות האלה שואגים? בתוך קדושת המועדים, והם אומרים הכל על פי טבע חס ושלום, זה נקרא אותות השמיים, שמו אותות, אותותם אותות, הם עושים את האותות רק לסימן, רק לאות, אבל הם אומרים, הכל מתנהג על פי טבע. ואנחנו צריכים להכניע את החיות האלה, כדי שנזכה להארת הרצון, ונזכה ליראת שמיים, ונזכה לחסד השם, ונזכה לשמוע את הקריאה של יום טוב, ונזכה לשמחת יום טוב. וההכנעה של החיות האלה, זה על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון. כל כפירה היא באה בעולם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא גם ברא את הכפירה. והוא נתן לחכמי הטבע כוח לכפור. כי אם לא היה חכמי הטבע, ולא היה את הבחירה, לא היה את הניסיון הזה, לא היה בכלל בחירה. ואז לא הייתה משמעות לעבודה הזאת של האמונה והערת הרצון. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא גם כן בריאה כזאת שנקראת חכמי הטבע. ואז מגיע חכם גדול, שהוא מאוד מאוד, מאוד קדוש, והוא יש לו חוכמה של האמת, חוכמה של, של, של גילוי רצונו יתברך, והוא לוקח את כל הרצונות האלה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ילביש אותם בטבע. ולמה השם יתברך ילביש אותם בטבע? בשביל הבחירה שלנו. אבל החכם הגדול הוא לא מתפעל מהטבע, הוא מסתכל על שורש הרצון, מעלה את כל הרצונות של השם שמלובשים בתוך טבע, מעלה אותם לשורש הרצון, שזה הרצון שהיה קודם בריאת העולם, שאז ההנהגה הייתה בלי טבע, לפני הבריאה לא היה טבע, הקדוש ברוך הוא ברא טבע, ברא מקום לטעות, כמה לשונות ברש"י ובמדרשים, שהקדוש ברוך הוא בכוונה ברא כזה מהלך, שיהיה גם אפשרות לטעות, והחכם הגדול הזה, יש לו כוח לקשר את כל המקומות האלה, זה נקרא המקום הזה שורש הרצון, זה נקרא הסתלקות משה, כי הוא הסתלק בשעת המנחה, שזה זמן התגלות מצח הרצון. מצח הרצון זה שורש של כל הרצונות, ובשורש הזה אין טבע. שם רואים איך הכל 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 מונג רק לפי רצון השם. זה נקרא ראווה דרעבין של שבת. לכן רבי נתן כותב שבראווה דרעבין של שבת, קדוש ברוך הוא משפיע על כל יהודי תורה מעתיק הקדישה, שהתורה הזאת היא רק מגלה לו דבר אחד, שכל ששת ימי המעשה, מה שאתה הולך לעבור, זה הכל מתגלה ברצונו. זה נקרא שורש הרצון, מצח הרצון. והחכם שבקדושה, הוא מכניע את כל חכמי הטבע, הוא מגלה שהטבע נעשה רק על פי רצון השם. זה התגלות, זה דעת, זה גאולה. ההתגלות הזאת זה גאולה. זה נקרא מצח הרצון, והיה על מצחו לרצון. ועם זה מקשרים את כל הרצונות, שהשם יתברך ברא בטבע לשורש הרצון, וככה הוא סותר את כל הדעות של כל חכמי הטבע שכופרים ברצון. איך הוא סותר? כשהם רואים כזה צדיק, והם רואים ממנו אותות ומופתים. איך הוא עושה אותות ומופתים? מאיפה יש לצדיק כוח לשדד מערכות הטבע? הצדיק יש לו כוח לשנות את הטבע באותות ומופתים, כי הוא לא קשור לטבע, הוא קשור לשורש הרצון. וכשהחכם הזה, החכם שבקדושה הזה מנהיג את העולם באותות ובמופתים, אז גם חכמי הטבע נופל את האמונה שלהם, ולכן הרבה פעמים הצדיקים גילו טפח ועשו ניסים מעל הטבע, כמו שכולנו קוראים בכל המעשיות של כל צדיק וצדיק, כל צדיק בעולם, שהוא היה צדיק ודבוק בהשם ודבוק ברצון הזה, הוא עשה אותות ומופתים. מהשמיים נתנו לעשות אותות ומופתים, למה? הקדוש ברוך הוא יכל לצמצם מלכתחיל את הבעיה, שלא יהיה חולה, שאדם לא יוולד עקר, שלא יהיה צרות, אבל אם כן, אנחנו לא נראה את הגילוי הזה של הרצון, אנחנו לא ננחם בחכמי הטבע. לכן כשצדיק מגיע לפתחו איזה מקרה, שעל פי הטבע אין לו שום סיכוי, הוא סס ושמח, אומר, זה הזדמנות לגלות כבוד השם בעולם. זה הזדמנות לעורר את האמונה, ולהילחם בחיות הטבע שמצח הנחש. כנגד החכם הגדול הזה, שהוא נקרא מצח הרצון, יש מצח הנחש. הנחש הקדמוני הוא שורש הכפירה. זה חכם בחוכמת הטבע, יש לו כפירה גדולה בלי שום דבר, הוא רק כופר. יש כאלה חכמי הטבע שיש להם עוד הנאה מהחוכמה שלהם, אבל עם מצח הנחש אין לו שום הנאה. זה נטו 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 נחש שאין לו מזה שום תועלת, זה רק להרע. זה השורש של חוכמת הטבע, זה מצח הנחש, מצחת נחושת על רגליו, זה נאמר בגוליאת, שהיה מהגיבורים של פלישתים, נלחם בדוד המלך, ונאמר עליו מצח הנחש, הוא היה כופר גוליאת, והמלחמה, עומק המלחמה שלו עם דוד, הייתה מלחמת האמונה, דוד מגלה את הערת הרצון, גוליאת רוצה לכפור בגילוי הזה, ורוצה להראות שהכל על פי טבע, וזה נקרא מצח הנחש, הוא דוגמה של מצח הנחש, הוא רק סיבות, הוא רק, כמו שיעקב אמר ללבן, ויברך השם, יעקב אמר ללבן, ויברך אותך השם לרגלי, זה סיבות, יעקב אבינו ידע שהכל מסיבות השם יתברך, וגוליאת תולה את הסיבות בטבע. לפעמים המצח הנחש הזה מתגבר, על איש פרטי, כמו שהיה בגוליאת, והוא מראה בחוכמה שלו שהכל זה טבע, ויש שהוא רק נכנס מהבחינה הזאת של מצח הנחש בתוך החם שבקדושה, והוא רוצה להתחיל להיכנס איתו במסע ומתן, מעיון לעיון, בדברים דקים, הוא רוצה להטיל פגם חז ושלום ברצון הזה, ולכפור כאילו חז ושלום אין רצון. אז הוא מלמד אותנו פה שהכוח של האדם כדי להיכלל בהערת הרצון הזאת, זה רק על ידי שהוא נכלל בדעת שהחכם שבקדושה מגלה, ובשביל זה אנחנו צריכים תמיד לעסוק בתורה, ולקבל דעת אלוקים מהתורה הקדושה, מהחוכמה של התורה, מאיך שכל חכמי הדורות וצדיקי הדורות סלסלו בה, וכל מה שעשו כל הצדיקים, וכל החכמים, וכל מפרשי התורה, זה רק למצוא כל מיני סלסולים וכל מיני עצות וכל מיני דיבורים וכל מיני הערות איך להילחם במצח הנחש ובחיות הדורסות האלה שהן דורסות את האמונה ומגבירות על הכל של יום טוב. פה בעוד חטא הוא נכנס לעוד נקודה שהאמת שאני לא מספיק הצלחתי להבין אותה, אז אני ברשותכם מדלג עליה רק בשביל להגיע לנקודה של התורה. פה הוא רוצה עכשיו להביא לנו את העצה הסופית, שהעצה הזאת היא נותן לנו כוח להילחם בכל החכמי הטבע האלה. הצדקה שכל אחד נותן מועיל לזה, שעל ידי הצדקה מעלים ומתקנים את הפגם של הימים והדעת של הזקנים מעריכי הימים שאינם כראוי, שהם נותנים כוח למצח הנחש. כוח הצדקה מוצאים אותו ברוב ימים, כי שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. כנגד אריכות ימים לא טובה יש צדקה, שזה נקרא שלח לחמך על פני המים, והכתוב מבטיחך, אם אתה נותן צדקה, מה שהפסדת עכשיו ופיזרת לצדקה, אתה תמצא אותו ברוב ימים. רוב ימים זה בחינה שהיא נותנת כוח למצח הנחש. ואז אתה תוציא את היניקה של הנחש הזה, ושהוא מתגבר על מצח הרצון, שזה העורבים ציווית לכלכליך, ועם זה אתה יכול לשמוע את הקריאה של יום טוב. לכן יום טוב, אין כזה דבר יום טוב בלי צדקה. כל יום טוב, אתה או צריך לתת צדקה או לקבל צדקה. אבל לא עובר יום טוב בלי צדקה באמצע. נכון? למה יום טוב הולך עם צדקה? כי הצדקה היא תיתן לך כוח לשמוע את הקריאה של יום טוב. אז או שאתה עושה צדקה בזה שאתה נותן, או שאתה עושה צדקה בזה שאתה מקבל ואתה חלק מהצדקה, וזה ההכנה, זה הסיבה שלפני יום טוב מרבים את צדקה, כדי שיהיה לנו כוח לשמוע את הקריאה של יום טוב, ולשמוע את ההתגלות הרצון הזאת, ולקבל את היראה, ואז שופע חסד, ואז לא צריך לעשות שום מלאכה. זה התועלת של הצדקה. אם אנחנו רוצים לקבל את הקריאה של יום טוב, שזה קריאה שמגלה לנו שהכל ברצונו, זה נקרא מקראי קודש. אנחנו צריכים לדעת, בדרך יש חיות דורסות, זה חכמי הטבע, יש להם שאגה יותר גדולה מהקול של יום טוב. והם לא נותנים לנו לשמוע ולשמח בשמחה הזאת שהכל כרצונו, ואנחנו לא מצליחים להגיע ליראת שמיים של אמונה בשכר ועונש. לכן העצה שלנו זה לתת צדקה, זה נקרא ברוב הימים, רוב הימים זה הבחינות שמגבירים את מצח הנחש, והן נותנות כוח לחיות הדורסות האלה, זה הסגולה של מעלת הצדקה. לכן, כשיעקב רצה שעשיו ירחם עליו, אמר לעשיו, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך קירות פני אלוהים ותרצני. זה הצדקה שהוא נתן לו. כי גם מה שנותנים לגוי זה גם צדקה. נוקסייך צדקה. וכל צדקה כזאת היא מגלה את הרצון. לקחת מנחתי מידי זה צדקה, מגישה מנחה בצדקה, ואז ראיתי פניך קירות פני אלוקים. שזה כמו לראות פני, יראה כל פני, את כל זכוכת את פני השם. אתה זוכה להערת הימים טובים, להערת הרצון. וזה המלחמה של דוד וגוליאת. גוליאת הוא היה מחכמי הטבע. הוא החכם של, של החוכמה של, של, של מוטעת, שרוצה להגיד שהכל על פי הטבע. הוא אמר, על פי הטבע, הפלישתים הרבה יותר חזקים, והם יכולים ללחם אל ישראל, ישראל יקנו לפנם. מאיפה קיבל גוליאת את הדעת הזאת? הוא ינק ממצח הנחש. הוא תלה את הכל בחיוב הטבע. לכן הוא חירף מערכות אלוהים חיים, כי הוא רצה להראות שהכל זה מערכת השמיים. יש חיוב הטבע. אין הערת הרצון, זה גוליאת. דוד הוא איש חיל. הוא עומד כנגדו. הוא עומד כנגד מצח הנחש. הוא עומד כנגד מי שמחליש את האמונה של עם ישראל. והוא רצה לחזק את האמונה של שאול ושל אנשי ישראל. והוא כבר אמר לו, הוא בא הארי והדוב. אני כבר מכיר את הארי והדוב. אני מכיר, זה חיות רעות. הם דורסים, טורפים. גוליאת מקבל מהם, מהחכמי הטבע. ונעשה זה מהעדר, מהעדר הגמור. זה העין שהקודם הבריאה, שלפני כל הבריאה, לא היה שום יש. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל יש מאין. דוד המלך נלחם בזה, וסילק את החוכמה הזאת, ואת הידיעה הזאת, מהעדר הגמור, זה נקרא זה המורמז בפסוק, ונשא זה מהעדר. והוא נלחם בכפירה הזאת, ויצאתי אחריו והקיטיב. הייתי מתגבר עליו, בכוח האמונה של דוד המלך, הכנעתי אותו, השפלתי אותו, אחר כך עוד פעם הוא קם עליי, החזקתי בזקנו, הוא ידע שזה הזקנים של הדור, החזקתי בזקנו, תפסתי אותו שם, הקטי ומתיתי אותו, הכנעתי את חכמי הטבע, חיות רעות, ודוד המלך היה איש חיל, ולכן הפלישתי היה כאחד מהם, כי גם גוליאת, הוא קיבל את הכוח שלו מצח הנחש, ולכן גם הוא היה כמותם, ודוד המלך הכניע את כולם. לכן כשדוד ירד מהמלחמה בגוליאת, הוא לקח אבן ועשה, קלה אותה, עשה, זרק אותה בדיוק בתוך המצח, ואומר הפסוק, ותטבע האבן במצחו. מה מרמז הפסוק? למה הוא צריך לפרט? מה קרה לאבן? איפה היא נכנסה? הפסוק מלמד שדוד המלך הצליח להכניע את מצח הנחש, הצליח להכניע את כל חכמי הטבע, את החיות הדורסות ואת חכמי הטבע, וזה מה שישיר, מה שהזהיר ישי, אבא של דוד המלך, שכשדוד המלך אמר, הלך לשם, אז הוא אמר לו, קח לאחיך עשרה לחם וחריצי חלב, ואת ארובתם תיקח. מי זה ארובתם תיקח? ארובתם בתורה שלנו זה העורב. הוא אומר לו, אתה רוצה להילחם בגוליאת? אתה רוצה להילחם במצח הנחש? הרי זה לא מלחמה גשמית. זה מלחמה של האמונה ממול חכמי הטבע. זה מלחמה עכשיו, איזה יד תהיה על העליונה? יד הקודש או יד דוד או גוליאת? מי עכשיו מנהיג את המוח של עם ישראל? אמר לו ישי, ואת ארובתם תיקח. תיקח את המידה של הערובים. שהערובים ציוויתי לך על כליך. עם הצדקה, של מידת הצדקה שאתה תיקח עכשיו, ותיקח עכשיו לאחים שלך, אתה תעשה צדקה, אתה תעשה את העבודה של העורב, אתה תוציא את החיות של מצח הנחש, את האכזריות שלו, ועם זה אתה תוכל להילחם בגוליית. הוא מסביר שבלי צדקה אי אפשר להילחם בכפירות האלה. רבותיי, זה יצא למעשה. פשוט יצא למעשה. אנחנו כולנו רוצים מערת הרצון, לדעת שכל מה שנעשה זה ברצונו. ואנחנו לא רוצים ליפול בשום חוכמה של חכמי הטבע, כי זה גיהנום. אפילו האומות צריכים אמונה. כי אדם שלא חי באמונה, איך הוא יכול לחיות? איזה טעם יש לזה? איך הוא יכול להכיר את השם אם הטבע כל כך מעפיל ומסתיר? לכן בשביל זה אנחנו צריכים צדקה, אנחנו צריכים כמובן קודם כל את החכם שבקדושה, את עסק התורה, אבל לא מספיק רק התורה, ולא מספיק רק התורה של הדעת של החכם הזה, אלא צריך לעשות צדקה כל אחד לפי בחינתו. העבודה של הצדקה, לפי מה שכתוב ברמב״ם, וגם ככה מבאר בבעל התניא באריכות, היא עבודה שהיא לא שווה לכל נפש. כל אדם, העבודה של הצדקה שלו, זה לפי היכולות שלו. אם אדם היכולות שלו מועטות מאוד, הוא עשה קצת מעל היכולת שלו, אפילו אם זה פרוטות, מבחינתו זה נקרא, ואת הרובים ציוויתי לכלכלך. ולאדם שיש אפשרות גדולה, אז הממד של העבודה שלו הוא מתרחב. כי הוא צריך לעשות קצת למעלה מהרגילות שלו. זה נקרא עיקר העבודה של הצדקה. קצת יותר ממה שקל לו לתת. מה שקל לתת לאדם, זה עוד לא נלחם בחכמי הטבע. איפה שאדם מרגיש קושי, וזה כל אדם לפי ערכו, שם הוא נלחם במצח הנחש. זה יצא פילית שכתובה פה בתורה, ואם יש לכם כוח, נראה איך הדברים רמוזים בגמרא, או שקר מאוחר. יש לנו עוד כמה דקות? רבי יהודה הינדוע משתייר, מספר, זימנה חדה ואזדינה בספינתה, נסענו בספינה וחזינה, או אבן טובה דאדר לתנינה, ראיתי אבן טובה בתוך המים, שאיזה תנין מסתובב סביבה, ונחת בר המורה להטוי, יש איזה אדם שיודע לשחות, ירד מהספינה כדי להביא את האבן. איך שהוא יורד, הטה תנינה כבאי בעלה לספינתה, מגיע דג גדול, רוצה לבלוע את הספינה. הטה ציפרה פרושקנצה, בא ציפור עורב נקבה, פסקה לרשה, חתכה את ראש הדג, איתה פיחומיה ואב ודמה, כל המים נהפכו לדם, כי הדם, התנין הזה היה כזה גדול, יצא ממנו כל כך הרבה דם, שכל האזור הזה במקום מים נהפך להיות דם. עד התנין החברה, בא חבר שלו, התנין החבר שלו, שקלה, שקל את האבן טובה, וטל ילה ואחיה. לקח את האבן הטובה, טלה אותה על התנין המת, ועם האבן טובה הזאת היא יחיית התנין. עד הרת הקבאי בעלה לספינתה, חזר התנין שקם לתחייה, ועכשיו הוא רוצה לבלוע את הספינה. עד הרת הציפור הפסקה לרשע, עוד פעם מגיע עורב, חותכת את התנין השני, ואז הבר אמור לוקח את האבן טובה, שדיה לספינתה, הכניס אותי לתוך הספינה, אב הציפור המלכה בעדין הנהל לנו בספירה, בספינה בדיוק שחטו ציפורים, שמו עליהם קצת מלח, שמו עליהם את האבן הטובה, אמרו בוא נראה אם האבן הטובה הזאת תעורר את הציפורים, שמו עליהם את האבן הטובה, שקלו, פרחו לה ובעד, פרחו כל הציפורים קמו לתחייה, ולקחו איתם את האבן הטובה ופרחו. זה הגמרא, כן, בבא בתרא, שמספר אותה רבי יהודה הינדוע. הספינתה זה מחוקק ספון. על מי נאמר שם מחוקק ספון? משה. חזק וברוך. שמשה רבנו זה שורש הרצון. זה החכם שבקדושה, שהוא מגלה לנו שהכל ברצונו. אין טבע בעולם. זה נקרא שהם נסו בספינה. הם נסו בתוך הדעת הזאת שנקראת יערת הרצון. פתאום רואים אבן טובה שמסובבת את התנין. אבן טובה, אבן טובה זה האבן של דוד, שהוא זרק על גוליית. והתנין מסובב אותה. זאת אומרת, הנחש הקדמוני, כל הזמן מסובב את הערת הרצון הזאת. האבן זה הגילוי של הרצון, אבל יש עליה נחש. יש אדם שיודע לשחות במים, זה החכם שבקדושה, שהוא אומר לחוכמה אחותי את, זה נקרא אמור, זה נקרא בר אמוראי, הוא אומר, אני אלך להכניע את חיות הטבע, אני אתגבר על התנין הזה, אבל הוא לא יכול לבד. והראיה שמגיע תנין אחר, רוצה לבלוע את הספינה, מי זה הספינה? זה הערת הרצון, רוצה לבלוע את העניין של קבורת משה רבנו. זאת אומרת, מצח הנחש, חוכמת הטבע, רוצה לבלוע את החלקה כמחוקק ספון. אז הוא הטיל פגם וכפירה. מגיע עורב, עכשיו מגיע עורב. החכם לבד לא מספיק, צריך עורב. מי זה עורב? צדקה. תראו, זה פלא, הכל נכנס בתוך הסיפור. זה אפשר להבין כזה דבר בשכל אנושי. מגיעה עבודת הצדקה, ובאיזה אופן שקשה לי לתת, לא כמה פרוטות, לא כמה דברים, אני עושה, התקפיה, אני עושה דבר שהוא נגד הרצון שלי. ועם העבודה הזאת, שאני הופך את האכזריות לרחמנות, אני מתגבר על מצח הנחש. כי מי נעובה אבא לזיל בנרגר, מהעצים שגדלים ביער, תיקח גרזן ותקצוז את היער. כי הממון הוא עצמו נקרא רוגז, והוא בעצמו שייך למצח הנחש, וכשאותו אתה לוקח ועושה אותו צדקה, איתו אתה הורג את ה... את ה, את ה זה נקרא שעת הפושקנצה, העורב הזה, הצדקה, חתך את התנין, חתך את מצח הנחש. פלא פלאים. מה קרה באותו זמן? כל המים נהפכו לדם. איזה דם של מי? כל החיות רעות. כולם נפלו. כל אלה שצועקים ושואגים ורוצים לדרוס, וטורפים רבים מבני עמנו, ואז נשמע הקול של יום טוב. אז אפשר להתחיל לשמוח ביום טוב. תגלו את הרצון, נשמח צדיק. זה נקרא התהפכו מיה, השאגה שלהם זה מים, מביא ראיה מפסוקים, ונהיו דם. דם זה מרמז על שמחת יום טוב, שאז אנחנו רואים כי חזן הקם, אנחנו רואים שהכל ברצונו, שהקדוש ברוך הוא ינקום באומות. אנחנו כבר רואים שהקדוש ברוך הוא נוקם באומות. הזמנים האחרונים, כמה נקמות, אין נקמות השם. מגיע תנין החבר שלו, לוקח את האבן טובה, תולה אותה עליו ומחיה אותו. זאת אומרת, מגיע מצח הנחש, לוקח את האבן טוב, את הרצון הזה, הטיל בו ספק, זה נקרא טל יבה, כמו דבר של ספק, והספק הזה, הוא כבר לא בטוח אם יש הערת הרצון. ואני ראיתי לא מזמן איזה דיבור, מתלמידה בעל שם טוב, זה הפליא אותי מאוד מאוד הדיבור הזה. הוא אומר, כשיש לאדם ספק, כדאי לו לקבל החלטה אפילו לא טובה, מאשר להישאר בספק. הוא אומר, כל ספק, זה השתייכות למקומות שהם הפך הקדושה. תקבל החלטה, אפילו אם היא לא טובה, רק תצא מהספק. פלא פלאים. זה מה שהוא כותב פה, הטיל ספק. מגיע התנין הזה, מטיל ספק באבן טוב. ואז הוא מחיה עוד פעם את התנין. עוד פעם הוא מחיה את מצח הנחש. מתגבר את חוכמת הטבע. רוצה לבלוע עוד פעם את הספינה. עוד פעם מגיע העורב. תיתן עוד פעם צדקה. ולקח את האבן טובה, שם אותה בספינה, אחרי שהחכם שבקדושה הכניע את מצח הנחש, לקח את האבן טוב, שם אותו בספינה, העלה אותו לשורש הרצון, ששם כל הרצונות, היה שם כמה ציפורים, הוא שם עליהם את האבן טובה, לקחו את האבן טובה ופרחו. מי זה הציפורים האלה? זה נפשות עמנו, שנפלו אחרי חכמי הטבע האלה, שהם נקראים חיות הרעות, והם נקראים הנפשות האלה ציפורים מלוכים, כי הם כציפורים האחוזות בפח. ומה זה נקרא מלוח? מלוח זה מעורבב, ממולח, התבלבלו מהחיות רעות, וזה הזמן של הגלות הזאת, שהחיות הרעות האלה, הם חס ושלום רוצים להטיל מחשבות וספקות בגילוי הרצון הזה. עכשיו הוא שם עליהם את האבן הזאת, הוא הצליח כל כך להילחם, האבן שלמה רצונו, פרחו כל הנשמות האלה, יצאו לשלום, בהתגלה הערת הרצון, ואז נעשה עירה, וכשמתגלה שירה מה קורה? לא צריך לעבוד. כל בחסדו התברך. ברך מטה אהרון לבית לוי, יש פה גם אהרון שזה חסד, עם החקיקה של עירת שמיים שזה נקרא לוי. ואחר כך פה, הוא גם כן מדבר על רפואות, אנחנו לא נקרא את הכל מחמת הזמן, אבל פה גם כן מסביר, שלא רק, לא רק הצדקה מועילה לכל ענייני הכפירה של חכמי הטבע, אלא הוא מביא פה שצדקה מועילה מאוד לרפואה. רפואה לכל סוגי המכות. צדקה היא רפואה מרפא בכנפיה. היא רפואה להכל, ואדם יכול להמשיך על עצמו רפואה על ידי מצוות הצדקה. ונזכה ברת השם, להיכלל במידה הקדושה הזאת, ולפתוח איתה את כל הפתחים, והפתח הכי גדול זה המלחמה בגוליית, זה להגביר את, את קדושת דוד המלך, את האיש חיל שהתגבר בנו האמונה הזאת, ונזכה לשמוע קריאת יום טוב. ואנחנו למדנו את התורה הזאת, כי בפרשת פנחס, התורה עוד פעם מדברת על המועדים, ובעל שם טוב הקדוש תמיד מלמד, שמה שאנחנו קוראים בפרשה זה קורה. יש לנו בשבוע הזה הערת המועדים, הערת הרגלים, זאת אומרת יש לנו הערת הרצון, וזה המתנה שנותנים לנו בפרשת פנחס, נותנים לנו שמחת יום טוב, נותנים לנו כוח להילחם בחיות שדורסות חכמי הטבע, בכל אלה שרוצים חז ושלום, לטשטש את גילוי הרצון, את שמחת יום טוב, וזה בכוח הקדושה של קריאת המועדות שבשבוע הזה, שנזכה ברת השם על ידי הימים הקדושים האלה, וזה דווקא בשלושת השבועות, רב לך שבת בעמק הבכה. מרוממים השבתות שנמצאים בעמק הבכה, בימים של, של בין המצרים, שאנחנו מרגישים יותר את הסילוק של השכינה, מרגישים יותר את ההיעדר של הגילוי הזה, של, של האהבה בתענוגים שיש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומתראה איתנו, ואנחנו מתאבלים על זה ומרגישים את החיסרון של זה, זה בימות החול. השבתות של הימים האלה, יחד עם הימים טובים, יש בהם כוח לזכך אותנו, לרומם אותנו, להביא אותנו למצח הרצון, ולהילחם במצח הנחש, ולהמשיך על עצמנו שמחת יום טוב. זה נקרא ימות משיח. ימות משיח זה שהדעת הזאת תתפשט בעולם, ואנחנו לא נטה שום נטייה לכיוון הטבע. כל הידיעה שלנו, וכל ההנהגה שלנו, וכל הדעת שלנו, תהיה רק בהערת הרצון. זה נקרא רעבד הרעבין, זה נקרא משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמחת יום טוב ולגילוי הנפלא הזה, ונזכה בעת השם, שמחו בהשם וגילו צדיקים, אמן כן ירצו.